קינה הבאה למד ה' שחורת ולא מיין. אם תסתכלו על המסך, תראו שיין לא רק משחק תפקיד אצלנו, כמעט בכל מצווה, קידוש, הבדלה, ברית מילה, חתונה, שבע ברכות, אפילו פידון הבנטה הגיע. קיבלתי בקבוק יין זה מתלמיד יקר, גדעון שמואלי, יצא לשליחות, בא אל המשרד להיפרד ונתן לי מתנה את הבקבוק הזה שקידשתי עליו באחד מלילות שישי האחרונים. אז כמו שקורה בשולחן שבת קצת משעמם, אז אתה קורא את הבקבוק. אז בדרך כלל מאחורי הבקבוק כתוב את המגילה הרגילה. אתם מכירים, לא? כאשר בהשכחת, ללא חשש, תמשיכו, תבל, שביעית, שביעית זה חשש, זה לא מצווה, וכולי וכולי וכולי. אבל על הבקבוק הזה היה כתוב משהו לא רק מאחורה אלא מקדימה. תסתכלו. אז אני לא ידעתי מה הקשר. באמת שלא ידעתי. אני ישבתי שם ולא ידעתי. ואז נזכרתי שהשנה לביתי הייתה בת מצווה. ובישיבה שבה למדתי, ישיבת הר ציון, יש מנהג יפה שלא המציאו אלא חידשו. מנהג יפה שהיה בזמן הגמרא, שכל מי שהיה בני ובנות מצווה היו באים לסקני העיר לקבל ברכה. אז יש יום בת מצווה או בר מצווה. יום בת מצווה ואז יש יום בר מצווה לבנים בישיבה. ואז רואים את ראשי הישיבה, ובמקרה הזה ישיבת הר ציון יש לה גם מדרשה לבנות, אז ראשי המדרשה. היה יום מאוד מעניין, ובתוכה היה טיול מראש הישיבה דהיום, הרב יעקב מידן. אני מודה שלא למדתי אצלו בשיעור גמרא, למדתי אצלו שיעור תנ"ך בסמסטר אחד, ספר שופטים, אני לא אשכח. והוא אמר משהו מעניין על יין בחורבן הבית, שמביא אותי לקינה הזאת שחורה ולא מיין. למה באמת הבן אדם שיקור אבל לא מיין? אז אנחנו יודעים שבתשעת הימים, חוץ משבת, אסור לאכול בשר ולשתות יין, למנהג האשכנזים, הספרדים מתחלקים קצת. אבל, למרות הכל, ואף על פי כן, כמו שאומרים, יין משחק תפקיד בחורבן. הרמב״ם, שמדביא את חמשת הדברים שקרו בתשעה באב, אומר, בתשעה באב חמישה דברים יגרו בו, ואחד מהם הוא, נלכדה עיר גדולה וביתר שמה, והיו בה אלפים ורבבות מישראל, והיה להם מלך גדול, ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך המשיח, ונפל ביד גויים, ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. צרה גדולה כמו חורבן המקדש. קצת לא הבנתי מה זה עיר ביתר. אתם יודעים, חמישה דברים קרו בתשעה באב, אנחנו בדרך כלל מתפקדים בראשון ובשני. נחרבה הבית בראשונה או בשנייה, ושם נעצרים. פה ושם מזכירים את חטא המרגלים, שבאותו לילה בחו, והפקו כל העם בלילה ההוא, מה שהגמרא אומרת, שאתם בחיתם בחייה של חינם, אז אני אכן אדאג לכך, אומר הקדוש ברוך הוא, שתפקו לדורות. אבל ביתר איכשהו לא נכנס לדיון. אבל ביתר הוא אחד מחמשת הדברים. אז יש חמישה דברים ב-17 בתמוז, ויש חמישה דברים ב-9 באב, אחד מהם זה ביתר. לא גירוש ספרד, שקרה אחר כך, אמנם בזין באב, אבל קרוב מספיק ל-9 באב, שהברבנל יגיד שזה קרה ב-9 באב, ואכן מלחמת העולם הראשונה גם כן החלה ב-9 באב, אבל, עם כל הכבוד, ביתר, מה הסיפור פה? סיפור ממשיך. אותו היום, אומרת הגמרא בברכות דף ממחת עמוד ב', שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמטיב. והיו שלושה ברכות בברכת המזון, הזן את הכל, על הארץ ועל המזון, ובוני ירושלים, והוסיפו את הברכה הרביעית, הטוב והמטיב. הטוב שלא ישריחו, הגופות לא ישריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. אנחנו, שראינו היום ומדי שנה את התמונות מהשואה, רגישים למה זה להביא אנשים לכפורת ישראל, ולא סתם שיהיו דומנה. תחשבו לרגע אחד שאני מזלזל בכך שלא רק שלא הסריחו אלא ניתנו לקבורה, אבל מדי יום אנשים מברכים הטוב והמטיף ברכה נוספת מאז ועד היום כי ניתנו לקבורה. מאוד מוזר. בא הרב מידן וקישר בין השניים, בין הרוגי ביתר שניתנו לקבורה לבין יין והדברים שקרו בתשעה באב. הוא הזכיר ירושלמי, ואני קורא לכם את הירושלמי. תני רשב"ג אומר, 500 בתי סופרים היו בביתר, זה בתף המקורות, והקטן שבהן אין פחות מ-500 תינוקות. זה היה עיר עם הרבה בתי מדרש, ככה, ממש עיר חשובה. מה שהיינו קוראים היום, עיר התורה והחסידות. ציטוט מדויק. והיו אומרים, אם באו הסונים עלינו במכותבים הללו, אני יוצאים עליהם ומנקרים את עיניהם. אם באים לעיר שלנו, אנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו לא הולכים כצון לטבח. וכיוון שגמרו עוונות, היו כוחים כל אחד ואחד בספרו, ושורפים אותם, ומכולם לא נשתייר, אלא אני. אז רשב"ג אומר, אני היחיד שנשאר. ונהרגו כל כך הרבה. וקרא הגרמיה, אינני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. ואז הוא אומר, כרם גדול היה לאדריאנוס הרשע. 18 מיל ל-18 מיל כמו טבריה לציפורי. היה לו שדה כל כך גדול כמו המרחק בין טבריה לציפורי. והקיפו גדר מהרוגי ביתר מלא קומה פישוט ידיים, ולא גזר עליהם שיקברו. אז הוא צריך גדר כדי להראות לכולם, זה הכרם שלי, אל תיכנסו בלי רשות. אז הוא העמיד את הגופות. את הגופות של ביתר שם, כדי להקיף את הגדר, במקום גדר גופות. והוא אמר, בפקודה אף אחד לא קובר אותם. אמר הרב מידן, אז מה קורה כאשר יש לך גופה שהיא גדר? אדם מתחיל לבצפץ בתוך האדמה. הוא מתחיל לשקוע בתוך האדמה. אם הוא מתחיל לשקוע בתוך האדמה, אז כל האדמה וכל הענבים מלאים דם. אם כל האדמה וכל הענבים מלאים דם, אי אפשר לשתות יין. כי אי אפשר לשתות דם. אז היה תקופה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, שלא יכלו לשתות יין, כי הוא היה מהול בדם. עד שאומר הירושלמי, עמד מלך אחר וגזר עליהם שיקברו. אמר רב חונה, משניתנו ארוכי ביתר לקבורה, נקבעה הטוב והמיטיב, הטוב שלא נסרחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. אמר הרב מידן בגאונות עצומה, זה הסיבה שתקנו הטוב והמיטיב, כי השולחן ערוך פוסק בסימן קוף עין ה' שאם מביאים יין בתוך הסעודה לא מברכים שוב בורי פרי הגפן אלא הטוב והמיטיב, כי זה עוד יותר שמחה להביא עוד בקבוק יין, אולי יותר משובח מהיין הראשון. אז אמר הרב מידן, מה כל כך גדול עם ביתר? היה טרגדיה עצומה, לא רק שנהרגו על מאות אלפי יהודים, לזה אנחנו רגילים, אלא לא ניתנו לקבורה, גם לזה אנחנו לצערנו רגילים, ראינו את התמונות מהשואה, אבל הם היו גדר חיה לקרמים. האנשים לא יכלו לקדש על היין, כי זה היה מהול בדם עד שנקברו. ושנקברו הייתה שמחה כפולה, שמחה כפולה ומכופלת. א', שלא הסריחו, ב', שניתנו לקבורה, וג', מה יותר מתאים מהטוב והמיטיב, שזה הברכה שמברכים על יין אחרי שכבר שתית יין. עם ישראל לא שתה יין לתקופה מאוד גדולה, וזה מביא אותנו לקינה שלנו, שחורה, אבל לא מיין. כי לא יכלו לשתות יין, זה היה מהול בדם. תחשבו על זה שנייה, שאתה מסתובב ברחובות הצפון, ואתה רואה גדר עם גופות, עם גופות. יום ולילה, גופות, גופות, גופות. ולכן, לכן, ביתר הוא כל כך קשור לתשעה באב, והגופות האלו עם הדם כל כך קשור לתשעה באב, וזה מביא אותנו ישר לקינה שלנו, שחורה ולא מיין, ולא לחינם, זה גם הנחמה שלנו, שביום שניתנו לקבורה ראינו שלא הכל עבוד, שעוד נשתה יין, ונשתה אותה כמו שצריך, בשמחות ובקידושים, כמו שאומר הרב קוק בעין היה, ומזה שניתנו לקבורה ישנו רמז להבטחה, כי עוד יקום לגורלם לקץ הימים. זהו סימן הקיום של כל הבטחות הנביאים לתחיית וגאולה. שחורת ולא מיין השליחות ופייך, כתחינה וגוזי והשחיתי הפייך, סייע לשפה השפיים, קינה וסובי הכפייך, וצעקי לפני אדוני על חורף סיפייך, על נפש עוד עלייך סייע לאף כפייך, איך הבצר ואויב בציון עיר ממלכת, איך הרגל זידים אדמת קודש תורכת, בבואה מצאו כהנים שומרי המערכת, ועל משמותם עמדו ולא עזבו המלאכת, עד אשר שופך תמם כמימי המהפכת, ובערל ותימל מבית לפרוכת, למקום אשר כהן גדול ירא שם ללכת, ויחריבו ספייך וחלוני שיקופייך, וצעקי לפני אדוני על חורף סיפייך. כל ילילת בת ציון מרחוק נשמעת, תזעק זעקת חשבון, תבכה בכי מיפעת, אהה כי כוס שתית ומצית קובעת, החלו מהריות חדודי מתלת, בת בבל השדודה ובת המשעת, מתתוני ציון וחטאתך נודעת, על רוב עוונך קלה עמך מבלי דעת, על עוזבך צופייך ושומך כל טרפייך, וצעקי לפני אדוני על חורף סופה סיפייך. אל תשמחי אויבתי השבר קרני, כי נפלתי קמתי ואדוני עזרני, כי נפלתי קמתי ואדוני עזרני. נפלנו קשה, אבל קמנו. הנה יסבני אלי אשר בזרני, ויגלני ממך צורי אשר מחרני, גם עלייך תעבור כוס אשר עברני, וגם בסלעי סייה פייך, אנפץ את טיפייך, וצעקי לפני אדוני, על חורף סופייך. זכן עדיין אין לנו את חורף סיפייך, שערי הבית המקדש, אבל ניתנו לקבורה, יין אפשר לשתות. ובעזרת השם עוד היין הזה יהיה הנסחים לקורבנות, אם ירצה השם. נסיים בשתי קינות, אחד על שריפת התלמוד, 24 קרנות של הגמרא בפריז, אנחנו יודעים בדיוק מתי זה קרה, 1242, אנחנו יודעים באיזה יום בשבוע, יום שישי, ערב שבת חוקת, כמו שהיה צום על עלילת הדם בכף בסיוון, ויש עדיין סידורים עם סליחות לכף בסיוון. היה גם צום שמוזכר בנושא הכלים על השולחן ערוך, על ערב שבת פרשת חוקת. בדרך כלל הצומות זה תאריכים, 9 באב, י' ז' בתמוז, 10 בטבת, מה נשתנה צום על שריפת הגמרא בפריז? עשו איזשהו גורל וראו זאת חוקת התורה, זה גזירה משמיים, על כך ששרפנו כאן במקום הזה את ספרי הרמב״ם. הסמק חי אז, אני לא יודע אם זו הסיבה ששרפו את כל ספרי התלמוד, after all, זה היה הזמן שהכנסייה היה לה ויכוחים מהיום עד מחר עם היהודים על התלמוד. אז באותו זמן זבום היום והלילה החלו ונגמרו עם ויכוחים. עם ויכוחים על מה שכתוב, על מה שכתוב בספרי הגמרא. ואיכשהו אז, באלה במאה ה-13, הגמרא הייתה לצערנו הרב הקורבן. ו... שרפו 24 קרנות של ספרים, וזה היה טרגדיה ענקית, ומי שראה את זה במו עיניו היה מהר"ם מרוטנברג, שגם לא הייתה חיים קשים כפי שידוע, איך שהוא גמר את חייו בשבי. הוא כתב את הקינה הבאה, אחרי שהוא ראה, בעצם אולי לא יהיה לנו מה ללמוד ועם מה ללמוד. הכל היה כתבי יד, זה לפני הדפוס, זה לפני בית הדפוס של האלמנה והאחים רם. אז אולי לא נלמד, אולי ממש תורה שבעל פה הלכה פייפן. וברוך השם, למרות שזה היה טרגדיה נוראה, כפי שאמרתי, היה צום בערב שבת פרשת חוקת, שנהגו בו הרבה. ברוך השם, יש לנו בספרייה שלנו גמרות, אבל הרבה מאוד כתבי יד אין לנו על התלמוד הבבלי, בגלל בין השאר הטרגדיה הזאת. אז מצד אחד, טרגדיה נוראית, נאבדו כתבי יד, אבל מצד שני, ברוך השם, עדיין יש לנו גמרה ביד. שאלי סוף הבאש לשם ולאיך המטבים שכון בחצר זבולאיך השואפים באפר ארץ והקרובים המשתוממים עלי מוקד גלילאיך הולכים חשכים ואין נוגע אין הולכים בחושך ואין אור וקובעים לאור יומם אשר יזרח עליהם ועלייך ושלום אנוש ננח בוכה בלב נשפר תמיד מקונן עלי ציריך ולייך ויתונן כתנים ובנות יענה ויקרא מספד מר בגללייך איך נתונה באש אוכלת וקל באש פסה ולא נכבו זרים בכך עלייך עד אנה דינה תהיה שוכנה ברוב השקט ופני פרחי הלא כיסוך הרון להייך תשב ברוב גאווה לשפוט בני אל בכל המשפטים ותביא בפלילייך או תגזור לשרוף תת אש וחוקים לכן אשרי ישלה שישלם לך כמולייך צורי בלפיד ואש על העבוד זה נתנך כי באחריתך תלהט אש בשולייך סיני הלל כן בך בך אלוהים ומאס בגדולים וזרח בגבולייך להיות למופת ולדעת כי תתמת ותרד מכבודה והן נמשול משלייך משל למלך אשר בחל עם משתה בנו צפה שיגבה כנת במילאייך, תחת מעיל תתקע סיני לבושך בסך, תעתה לבוש אלמונות, תחליף סמלאייך, הורי דימות, עדי יינה כנחל ויגיעו לקבורות שדי שרי אצילאייך, משה והארון בהור ההר ושאלה יש תורה חדשה. זה היה, הייתי אומר, הטיעון נגד היהדות עם של הנוצרים אז, שיש תורה חדשה, יש ברית חדשה. אולי באמת יש ברית חדשה, כי הנה הברית הישנה עולה באש. וכן ישרפו גלילייך חודש שלישי והוגשר רביעי להשחית חמדתך. בחודש שבה ניתנה התורה, בחודש השלישי, בחודש סיוון, והוגשר רביעי זה נמשך עד חודש תמוז, עד ערב שבת פרשת חוקת, להשחית חמדתך שאז נשתברו הלוחות. וכל יופי גלילתייך גם הכתרים נקלחו מעם ישראל. גדל ללוחות ועוד שינה בבלתו לשרוף באש תעת הזה תשלום כפלייך. ועכשיו יש לנו תשלום כפול שגם 20 וארבע קרנות שכתבי יד של הגמרא עולים באש. את המה לנפשי איך יערב לחיקי יכול אחרי ראותי אשר אספו של עלייך אל תוך רחובה כי נידחת וספו של עליון אשר תימס לבוא כי עלייך לא ידע למצוא דרך סולה אחי היו אבילות נתיב יושר מסילייך יומתק בפי מדבש למסוך במשקי דמעות ולרגלי היות כבול כבלייך ירב לעיניי שוב ממי דמעי עד יחלו לכל מחזיק בכנף מילייך, אך יחבו ברתמה לחיי. עבור כי נחמרו רחמי לנדוד בעלייך, לקח צרוק כספו, הלך בדרך למרחוק, ואימו הלא נסו צל עלייך, ואני כשקול וגלמוד נשארתי לבד מהם, כתורן בראש הר מגדולייך, לא ישמע עוד לכל שרים ושרות, עלי כי נתקו חבלי כתופיך לילייך, אלבש ותקק בסקי לי מאוד יקו, עצמו ככל יובה יהיו נפשות חלילייך, את מה מאוד עד מאוד היום, אשר יזרח כל כל, אבל יחשיך עליי ועלייך, זעקי בכל מר לצור השברונך ועל חולייך, ולו יזכור אהבת כלולותייך, יקרי לבוש סק עלי העברה, אשר יצתה לחלק, וספתה את אלולייך, כי מי ענותך ינחך צור, וישיב שבו שבטי ישורון, וירים את שפלייך, או תעידי בדי שני וטוב תקחי, תלכי במחול וצהלי במחולייך, ירום לבבי בעצורך להולך, ויגיע לחושקך, יאיר את חושקך, ויאירו אפלייך. ומכאן באה הסיסמה שמלווה אותנו בכל היום הזה, אורות מאופל. ו... ואם מדברים על אופל, אז לפחות כאן נשרפו רק 24 קרנות של הגמרא, ואמרנו קינה שלמה על כך. אבל ברוך השם יש לנו גמרות. אבל הקינה הבאה היא הקשה ביותר עבורנו ועבורי. הוא קשה כי הוא מדבר על השואה. דיברנו היום המון על השואה בתוך הקינות השונות כדי להמחיש את כמה זה היה קשה אז בימי החורבן, אם זה חורבן בית ראשון, אם זה חורבן בית שני, אם זה החורבנות של 10 הרוגי מלכות, של מסעי הצלב, עכשיו שריפת הגמרות ב-1242 וכן הלאה, עד לטרגדיה שבטרגדיה שבטרגדיה, 6 מיליון יהודים ב5-6 שנים מעוטות נרצחו במרציחות נוראיות. בואו נקרא לילד בשמו, זה היה רציחות, זה לא פיגוע טרור וזה לא שבויי מלחמה, זה רציחה לשם רציחה. התחלנו את היום עם דבריו של הרב עמיטל שאמר, הוא פשוט לא הבין איך קרנות שלמים לא יכולים לנסוע לחזית, כי הם מלאים ביהודים שמסיעים אותם למחנות השמד. אבל הקינה הזאת גם קשה לי, כי אני מרגיש מדי שנה שאני חב תודה מיוחדת לרב סולובייצ'יק, שבראש ובראשונה שמעתי הקלטות של הקינות שהוא העביר, מ-11 בבוקר בערך 10:30 עד 5 אחר הצהריים, ופתח בפניי ספר חתום שנקרא ספר הקינות. ואני חושב שקשה לי, כי הוא אמר מדי שנה שלא רק שלדעתו יום השואה האמיתי זה 9 באב, אלא שאין מה לבוא ולחבר קינות על השואה. אף אחד לא הגיע לרמה של הרב אליעזר הקליר, למערה מרוטנברג, לרב יהודה הלוי. היום אף אחד לא יכול לחבר קינות על השואה. אבל הרב סולובייצ'י חי בוורשה, חי בחוסלוויץ', חי בברלין, יכל לדבר על המקומות האלו כמקומות חיים. ואני הקטן, נכד לניצולי שואה, לא יכול. אני יכול לדבר על התעוררות החיים היהודיים במקומות האלו, שזה פשוט נס בלתי רגיל, וקשה לי לדבר על מה שהיה. ולכן אני חושב שחובה עלינו כמנהגנו לומר קינה על השואה. הקינה הזאת נכתבה על ידי האדמו"ר מבובוב, איבד את כל משפחתו בשואה והקים את חסידותו מחדש, לצערי בניו יורק ולא בישראל, אבל ברוך השם, כמו הרבה אדמו"רים אחרי השואה, הקימו מחדש את החסידות, וברוך השם החסידות ברוב המקרים היא יותר גדולה היום מאשר היה אז. אז יש הרבה דיבורים השנה על חסידות גר בגלל הטרגדיה שקרתה בתל אביב לפני כמה שבועות, אבל אין ספק שזה אחת הדוגמאות הבולטות שארץ ישראל ומדינת ישראל זכתה לכך שחסידות גר נבנתה מחדש. חסידות בלז נבנתה מחדש, מי שלא מאמין שיראה את הבניין היחיד שמזכיר לנו את בית המקדש היום בירושלים. אפשר לראות את זה כמעט מכל כיוון שנוסעים מצפון ירושלים לדרומה. וחסידות בבוף, שהיום היא כל כך גדולה שהיא נפרדה לשניים. ולמרות שזה בגלל מחלוקת, אני חושב שזה בהחלט איזושהי נקמה על היטלר, בכך שהחסידות כל כך גדולה שרבה אחד לא מספיק לכולם. זה האדמו"ר מבובוב הראשון אחרי המלחמה, הרב שלמה הרברשטם, זיכרונו לברכה. זיכרונה וקוננו כל ישראל כל חיים ישמע ברמה, כי השמיד הגרמן היה תמנו בימי זעם המלחמה, במיטות משונות אכזריות ברעב ובעצמה. אל תשכחו בכל הדורות עדי תזכו לראות בנחמה, צעקתם ובחיותם צפופים וסגורים בקרונים, כצון הטבח יובלו לשריפה בכבשונים, כל שווה מזכר תמיד לפני שוכן ואונים, בקורם שמה ישראל מסרו נפשם לאדוני האדונים. ראשי ישיבות ותלמידיהם והמוהמך שמע, העבידום בעינויים קשים והרגום ביד רמה, תמי ילדים רכים צורקים אליך מן האדמה, נקמות נקמתם ונשטף ונשים, לא תחיה כל נשמה. השריפת אלפי מדרשות ובתי כנסיות, רביבות ספרי תורה ולומדיה נקונן בשיעיות. שילחו באש מקדשי אל הציתו בעינינו צופיות, יש להם המבהיר את הבעירה, ידין בגויים מלא גביות. זעקו שמיים ואדמה על אלפי עיירות מבצרי תורה, ארצות אירופה וקהילותיה נוחלי ומקיימי מסורה, צדיקים סקינים וחסידים דבקי אמונה טהורה, מיום גלינו מארצנו לא היה כזה כליון נורא, רחם על שיריתנו, הביטנה משמיים. למחנות הקדושים פי עשר כי יוצאי מצרים, קומם בית קודשנו ונחמנו בכפליים, רוממנו ואביינו לציון וירושלים. וכיוון שהזכרנו את האדמו"ר מבובוב, אני חושב שיהיה מתאים לסיים באמירה מעניינת של עוד אדמו"ר, שברוך השם זכה בדור הזה לתחייה. תחיית המתים של כתביו, וזה הרב צדוק הכהן מלובלין. מורי ורבי הרב עמיטל אהב אותו מאוד, את פרי הצדיק, והוא אומר כאן במקור האחרון בדף המקומות, קורותפיה השיגוה בין המצרים. אז אתם יודעים שאדמו"רים לא מעבירים שיחות במשך השבוע בדרך כלל, חוץ מהרבי מלובביץ', מעבירים שיחות מתי? בתיש, ביום שישי בערב, אז הכל קשור לפרשה, או להפטרה, או לתקופה. אז אני מאמין שבתוככי התקופה של בין המצרים, רב צדוק ישב ואמר, כל רודפי השם שרודף אחר השגת התגלות השם, יכול להשיגה ביותר בין המצרים. אז אנחנו חושבים כל רודפיה זה כל הרוב, מי שרודף אחרינו משיג אותנו בין המצרים. אומר רב צדוק, לא, פירוש חסידי כמובן, לא פשט הכתובים, כל רודפי השם שרודף אחרי השגת התגלות השם, יכול להשיגה ביותר בין המצרים. כמשל המלך שאיננו בביתו, ואין ביכולתו להגיע אליו בנקל יותר. אם מלך לא נמצא בבית, אפשר להגיע אליו יותר, בקלות. אין את הפקידים שהם מהווים מחיצה בינך לבין המלך, אז כרגע המלך לא בביתו, ואפשר להגיע אליו. ואז הוא אומר פה פשט מעניין על א' ב'. אז בשנים עברו אמרתי שאנחנו תמיד מגבילים את עצמנו לא' ב', הן באיכה והן בקינות, כי אם לא, אמר הרב סולובייצ'יק, אנחנו נהיה פה כל היום. מה, גמרנו? כאילו, זהו. חיסינו את הנושא? אז הוא אמר שמגבילים את עצמנו לא' ב'. זה נכון בקינות וזה נכון גם בתשפחות לקדוש ברוך הוא. לכן באשרי, אנחנו גם מגבילים את עצמנו לאלף פה, כי אם לא, מה? חיסית את כל השפחים לקדוש ברוך הוא? תילת השם ידבר פי? אנחנו חייבים להגביל את עצמנו. אומר כאן רב צדוק, לא. כל התקופה הזאת זה סיפור של אלף בית. זה להגיע מאלף עטף. אלף, אנוכי. אנוכי השם אלוקיך. ותשעה באב הוא טף כנגד תם אבונך בת ציון. התקופה הזאת היא תקופה שבה אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן יש את א' ב', א' אנוכי השם אלוקיך, ת' תם אבונך בת ציון, ששפך חמותו על עצים ואבנים. וזה לשון בין המצרים. אז התחלנו עם שפך חמותו על עצים ואבנים, ואנחנו מסיימים עם שפך חמותו על עצים ואבנים. הקדוש ברוך הוא החריב את ביתנו, שרף את היכלו, אבל אנחנו חיים. עדיין יש קשר בינינו לבינו. קראנו כבר את הכיתה, התה אלוקי אוזנך, וראינו שאנשים עדיין שואלים שאלות הלכתיות למות הטרגדיות. והימים האלו, בתוך ההסתר כמו שראינו, אפשר להגיע להישגים. אז רב צדוק אומר את הפירוש החסידי שלו, ואני מסתכל וצוחק ואומר, יפה, טוב, מעניין, בין המצרים כל רודפיה זה לא הפשט, כל רודפי השם משיגים אותם בין המצרים, אבל בסוף הוא אומר שאם תחשבו שאני צוחק, אז תסתכלו בהיסטוריה. כל פעם שהייתה טרגדיה, הייתה התעוררות עצומה אחר כך. הוא אומר בפירוש, אחרי חורבן הבית, הייתה ההתפשטות של תורה שבעל פה. תקופת הראשונים, הגדולה, ראשוני אשכנז, זה מצאי הצלב. ואחר כך, מצאי הצלב בעצם משמידים את ראשוני אשכנז, אפשר להגיד, או לפחות פוגעים בהם, כפי שראינו עם רבינו תם. משנה את ראשוני ספרד, את הרמב"ן, ריטב"א, רשב"א וכו'. הראש שלצערנו הרב היה צריך לברוח לספרד כדי להינצל. ואחר כך, שוב פעם, כל פעם שיש טרגדיה, יש התעוררות עצומה של התורה. וזה מעניין שבדורנו אנו, אני לא חושב שיש כמה בתים פה באפרת שיכולים להקיף את כל ספרי הקודש שיש אחרי השואה. אני לא מדבר על הגמרות שנתפסו לפני השואה, אני לא מדבר על מה שהיה לפני, אני מדבר על כל מה שהיה אחרי. רק אנציקלופדיה תלמודית, שהוא מעין הבית יוסף של דורנו, ושלא נזכור את כל הספרי ההלכה שיצאו אחרי השואה. אז השואה הייתה נוראה, וראינו אותה היום מכמה וכמה היבטים. אבל אי אפשר לדבר על השואה בלי לדבר על התקומה הבלתי רגילה של עם ישראל. לקום ולהמשיך הלאה, ולא רק להמשיך, כמו שאומר רב צדוק, אלא דווקא על ידי הצער והיסורים, זה נתן להם עוד יותר מוטיבציה, עוד יותר כוח, לבוא, להמשיך, ואפילו ליצור יצירות חדשות אחרי השואה. אז דיברנו על חסידות גר, ועל חסידות פלס, ועל פוניביץ', ועל מיר, ועל ישיבות ההסדר, ועל ישיבות הגבוהות. כאלו קולות של תורה לא היה בארץ ישראל אי פעם, רק מבחינה כמותית. אומר רב צדוק, אחרי טרגדיה יש לנו חזקה, ברוך השם. ברוך השם יש לנו חזקה שיש התפתחות עצומה. זה מביא אותנו לקינה האחרונה של אלי ציון. ודיברתי על כך שאני חושב שאני חב תודה מיוחדת לרב סולובייצ'יק שפתח בפניי את ספר החתום הזה, תלמידו שישב למרגלותיו הרב ג'י ג'י שחטר, ששמעתי ואני אשמע בעזרת השם את הפרזיטנציה שלו על הקינות מדי שנה בשנה. אני חושב שיהיה כדאי לנו קצת לשמוע את קולו בסוף הקינות, ולשמוע איך הוא לא רק אמר אלא שר את אלי ציון. תשמע.
אלי ציון ויומו כדי שאו לציונו וחירשו הגורסה ארבעו מיום שמעתי נדרים מאלביאס מחוסר בסך מקדש חדורה
הרב סולובייצ'יק, שמאוד הקפיד על נוסח התפילה, שר את אלי ציון, וגם אנחנו שרים את אלי ציון. אז לפני כן ניסיתי להסביר למה אנחנו שרים את ביציתי ממצרים, ביציתי מירושלים. אני חושב שאנחנו שרים את אלי ציון מסיבה פשוטה. לא צריך להתעמק יותר מדי חוץ מהמשפט הראשון. אלי ציון והריאה, תפקו ציון והריאה כמו אישה בציריה. איך תפקו? לא כמו אישה שאיבדה לא עלינו את בעלה ובוכה, או את בנה ובוכה, אלא כמו אישה בציריה. אישה יושבת בחדר לידה, ויש לה צירים חזקים, והיא בוכה מפאת הכאב, שאני כגבר לא יכול אי פעם להבין. אבל היא יודעת שזה ייגמר, שבעזרת השם, הילד ייוולד, והצירים ייגמרו. וכי פתולה לבושת סק. פתולה לבושת סק, אולי היא לבושת סק, היא מחכה לבעלה. הוא נמצא במלחמה. הוא נמצא מחוץ לעיר. אבל הבתולה הזאת, היא לא נשואה, היא מצפה שהוא יחזור. ולכן אנחנו שרים את זה. אנחנו בוכים ושרים. אורות מאופן. האופטימיות והפסימיות יחד. אז הקינה האחרונה, השיא של היום, אנחנו שרים אותה, כי זה לא כמו אישה שאיבדה את בנה, אלא זה כמו אישה בציריה שיודעת שאכן הצירים עומדים להיגמר. אלי ציון.
ציון כאשר אמרת ותכונניה כאשר דיברת תמהר ישועה ותחיש גאולה ותשוב בירושלים ולחמים רבים הכתוב על יד נביאך לכן כאמר אדוני שפתי לירושלים ורחמים ביתי בנה בא נאום אדוני צבאות וקו ינטר ירושלים ונאמר עוד קרל מולמו כאמר אדוני צבאות עוד תפוצנה ראיתו וניחם אדוני עוד את ציון ובחרות בירושלים, ונאמר כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חובותיה, ויעשה מדבר הקדן וערבתה, כי גן אדוני ששון ושמחה עם הצבא, תודה.